שלום רב למאזיני פינת ארץ עמדתנו, ארץ הקודש, העוסקת בלימוד תולדותינו בארץ הנבנית בדורות שלנו. והפעם נעסוק בכיוונים תרבותיים שניתן להכיר בהם בתחילת 100 שנים האחרונות בעם ישראל הנבנה בארץ. בספרו תולדות הספרות העברית החדשה עומד המרצה אהרון בן אור על צורתה של הספרות העברית בתקופת הציונות הנבנית. בדבריו קבע אורינובסקי כי שלושה גורמים יסודיים עומדים בתשתית דמותה של הספרות העברית בתקופתנו, כלומר מימות הקונגרס הציוני הראשון ועד להקמת המדינה. שלושת גורמים אלו הם: א', הציונות ובניין המולדת, ב', העולם הנאור המעורער והמוצף בנחלי דם, ג', שואת ישראל. הסופר העברי היה נתון לחזון הגאולה, שפשט את הצורה המשיחית המיסטית ולבש צורה ריאלית מדינית. אורות הגאולה שראה הסופר זרחו עליו מתנועת התחייה בגולה ומן המפעלים החלוצים במולדת. יחד עם זה נגזר עליו לראות אימים וזוועות, ליקויי מאורות של התרבות האירופית, חילול ערכי אמונה, השתוללות החיה שבאדם, בצללי אנטישמיות שנתרבו וביסרו כי שואה איומה מתרגשת על יהדות אירופה. בתוך משועות העולם שהחריבו את עמידת האומה בגלות, התלבט היוצר העברי ופילס נתיבות ליצירה מפרנסת את התרבות הלאומית בימי אביב וטבח גם יחד. בימי תחילת הספרות של אותה תקופה היו הסופרים והאומנים מנוכרים במידה מסוימת למטרות הלאומיות של דורות ישראל, והניעו אותם מוטיבים שאינם קשורים דווקא בנו. ביניהם היה פולחן האומנות, כאילו היא תכלית לעצמה, ברוח המקובלת במערב אירופה המפונקת, המאובנת סביב תענוגות האומנות, בעין התעוררות הלניזם יווני לתחייה, כאילו נתנו עדיפות ליופי על המוסר ולצורה על התוכן. פולחן זה נתרחב מעבר לספרות, גם לתחומי המוזיקה, הציור, ואפילו התיאטרון. עוד פתחה הספרות מגמה אוניברסלית המדגישה את הערך האנושי מעבר לערכים המיוחדים ליהדות ולאמונתה, כאילו הנקודות המרכזיות שעליהם יש להתייחס הם הטבע והאדם, החיים והמוות, החברה והיחיד, יחסים שבינו לבינה ועוד. המשוררים שרו שירי טבע ואהבה, שירי תוכחה וזעם, ועסקו בתעלומות הנפש ובנפתולי אדם, וברשת הבעיות הכאובות של כלל האדם. אמנם בכל אלו שימשה כרקע ליצירה העיירה היהודית בגולה או הקיבוץ במולדת, וכך בעל כורחם נשזר החוט היהודי גם בהריג האנושי. בתוך מערכת מאבקים פנימיים וניסיונות תחייה אלו החל תהליך הרחבת הלשון העברית והכשרתה לכלי הבאה ראוי לכל ענפי היצירה, המדע והחינוך. כך, למרות העיסוק בתכנים חיצוניים, עסקו הסופרים והמשוררים, בין בכוונה ובין בשלא בכוונה, בהעשרת לשון הקודש, לשונה של ישראל, בדרכי עברות חדשות, בניבים, בביטויים ובמונחים חדשים. האדם היהודי החושב שוב לא נזקק לחשוב בלועזית ולתרגם את המחשבות לעברית. המחשבות החלו להיות נחשבות בלשוננו שלנו. בהשפעת ארץ ישראל השתחררו השירה ולשון הדיבור מהמבטא האשכנזי הקשה ומהנגינה המקולקלת המילאלית שחדרה בהשפעת התרבות האירופאית. מלחמת העולם הראשונה הייתה הרת גורל לתרבות היהודית מבחינת תוצאותיה. בעוד שלפני המלחמה שגשגו ולבלבו אוצרות ספרות ושירה יהודים ברוסיה. לאחר המהפכה הקומוניסטית והניתוק האכזרי והחותך של יהדות רוסיה, נסתם הגולל על אותה פריחה, ואת מקומה של רוסיה ירשה פולניה, שעד מלחמת העולם השנייה לקחה לעצמה את התפקיד להרים את דגל הלשון של בית ישראל. מלחמת העולם השנייה עקרה מן השורש גם מעגל יצירה האחרון זה שקם בגלות, ומכאן באילך הלכה ונעתקה הספרות ומרכזיה אל המולדת הנבנית. יצירות ספרותיות ראשונות פרחו בארץ כבר בימי החלוצים, עוד בטרם נחרטו מעגלי היצירה שבגלות. אולם רק לאחר הגידול המסיבי של היישוב העברי בארץ והמלחמה על תקומת המדינה שבדרך, החלה התרבות המתחדשת לקבוע את ארץ ישראל כמרכז אחד יחיד ואחיד לרוח, לשירה, לספרות ולכל צורכי הנפש שכל עם בריא זקוק להם. כך נכתבו בארץ ספרי מדע ומחקר העוסקים בכל מקצועות החיים בלשוננו לשון הקודש, שהצליחה למצוא לעצמה מחדש את המונחים הראויים לה, והחלה תחייה פלאית ממשית של הלשון העברית ממוות לחיים. בין חשובי הסופרים והמשוררים המודרניים שהטביעו את חותמם על הספרות המתחדשת בלטו אישים כביאליק, צ'רניחובסקי ועוד רבים אחרים. אצל ביאליק אפשר היה לזהות את ראיית החורבן של יהדות הגולה, שבמידה מסוימת הטביעה את רקנותה על נפשו של המשורר. אותו המשורר שזנח את לימוד התורה וסבל מהחלל שנוצר, לא היסס להזכיר את הערצתו לתורת ישראל ולגדולי הדורות שהחזיקו בה בגולה, והביע את צערו על הרקנות שחש בקרבו. כך כתב את שיר המתמיד מלא הערצה לנציב מבולוז'ין, ענק התורה והאמונה, הניצב ככהן גדול אחרון בבית המקדש שנחרב. הזכיר את עוצמת אורות הקודש שנתגלו בדתי הגמרא, אשר בכוחן שרה עם ישראל ויוכל עם מחבלי השאול בדמותם של עמי אירופה וסינתם. אמנם גם על געגועים לעולם חדש מלא שמחה ואור, הנשקף בארץ הקודש הנבנית ומבטיחה לנו חיים עשירים ומבורכים, גם על אלה כתב בשיריו, כמו בשיר אל הציפור. שאול צ'רניחובסקי היה קשור יותר לעולם הטבע, ומתוך חוסר הכרתו כביאליק את ערכי התורה שבעל פה ואת מכמני ספרותה, כתב יותר על ימי הקדם בהם שכן ישראל על אדמתו, בימי הנביאים והמלכים, ואולי בזכות שמו שאול כתב שירים אחדים על שאול המלך. כמו כן נכתבו יצירות שונות המקרינות געגועים לימי הזוהר בישראל בזמן התנ"ך, ולעומתם היו גם יצירות ביקורתיות כנגד חכמי התורה, כאילו תפיסתם הייתה בין גורמי הגלות, כאילו רק אם יחזור עם ישראל להיות ככל העמים אז ירווח לו משנאת הגויים. כך כתב ילג יהודה לב גורדון דברי בלע על נביאי ישראל וחכמיו, וכן כתב בתמצית את מחשבותיו במילים היה אדם בצאתך ויהודי באוהליך, עבד נאמן למלכך. אולם גם הוא כרבים אחרים הצליח לראות עד כמה גדולה הייתה הטעות המרה שלו כאשר חזה במו עיניו את הפרעות הנוראות ברוסיה ואת השנאה החולנית שכיננה אצל הנוכרים, ואז כתב כתשובת המשקל את שירו קומי אחותי רוחמה קומי ונלך, מעין בקשת מחילה מהאומה וקריאה אליה לצאת מן הגולה ולהתנחל מחדש בארצה. סופרים אחדים כדוד שמעוני כתבו בהתפעלות עצומה על החלוצים בארץ, על אהבת המולדת שמילאה את בחורי ישראל שבאו אליה. החלו להיכתב שירי הערצה ואהבה לעבודת האדמה, לנופי הארץ ולשומרים המגינים על ארץ הקודש. כך שרו את השירים אדמה אדמה את אימנו אדמה בך מקור הנשמה. שירי כנרת של רחל המשוררת, השירים אל ראש ההר האפילו, ובהמשך החלו לשיר שירים על הגדוד העברי, שירי פלמח ועוד. אמנם גם מחלות גלות הובאו לארץ, כמו התרפקות על הסוציאליזם והאמונה בכוח הפועל והעבודה לתקן את העוול העולמי. גם שירים בסגנון פרוץ הנובע מרדיפת חיי החומר נכתבו. נראה היה כאילו השקיעה בחומר ובמנעמיו תשקיע את התרבות המתחדשת בחיי חולין, שבהם ישנו רק גוף ובשר בלי נשמה. מובן שהסתכלות כזו הייתה יכולה ועלולה לצייר תמונת מציאות הפוכה, כאילו היציאה מן הגלות הביאה שחרור לאומי, אך ירידה רוחנית ועיבוד נשמה. במקום ערכי תורה, אמונה וקדושה, באו ערכי אדמה, עבודה, עניינים שבינו לבינה ועוד. אולם, עלינו לזכור כי מי שגאל אותנו הוא יוצא רוח האדם בקרבו, והוא לא זנח ולא עזב גם את חיי הרוח של העם. ההשגחה דאגה לשמירת ערכיו הנעלים של הדור המתחדש לקראת תקומתו בארץ. אמנם גם בארץ הנבנית יש צורך בחיי חומר, עבודה עברית, אהבת אדמה, אבל בתנאי שיהיו טהורים מכל צחצוחי טומאה, ויהיו מקושרים אל ערכי הקודש המיוחדים להם. החלו להיכתב שירי אהבה עדינים המביעים את הנאמנות של האישה לבעלה יוצא למלחמה, את אהבת האימהות לבנים ואת השותפות החברית בשעות הקשות. כמו במילים, אם בקרב פול אפולה, רע, אחי, את נשמתי לנקמתי, אתה תיטולה. בולט מאוד היה חסרונו של עולם התורה בהתחדשות הגדולה ומקיפה זו לעמנו המתחדש. רוב השירים שהתייחסו לתורה עסקו בתורה שבגלות, ולא ראו ולא חיפשו אור חדש המבשר קוממיות לעם ישראל. ככוכב זורח בחשקת הלילה היה הרב קוק זצ"ל, שכתב פרוזה ושירים על הצמאון הגדול לעליית הקודש ולצמיחת אורות נשמותיהם של ישראל הכלליים והפרטיים. אחד מצעירי תלמידיו של הרב קוק היה הרב משה צבי נריה, שזכה להפריח פרחי חן ראשונים לנטעי תורה ישראלים חדשים. כך ביטא את הכיסופים לתורה בתנועת בני עקיבא, ומתוכה החל את המפעל הגדול של ישיבות בני עקיבא החפצים בבניין התורה כנשמה בתוך הבניין הלאומי החדש. כך שר בשירו שהפך להמנון בני עקיבא על החלום להקים ישיבה בעזרת חברים לתורה ועבודה, כשהתורה היא מגמת המגמות והיא נשמת העבודה ולא רק אורחת עומדת לצידה. זכה הרב נריה עוד בחייו לראות את מעשהו מכה גלים ומתפתח לתפארה, כאשר אלפים ורבבות נבנים בתוך מעשה היצירה הכביר החדש. החלה נשמת ישראל לחזור אל העצמות היבשות. עם הקמת ישיבות בני עקיבא, ומאוחר יותר, בשעת פריחתה של ישיבת מרכז הרב, לב התרבות התורנית הארץ ישראלית החדשה, הלך ונבנה הגשר העתיד לחבר את העולם הישן עם העולם החדש. החלו להתקיים דברי החזון של הרב קוק באגרותיו, הישן יתחדש וחדש יתקדש. על ראייה פנימית זאת של מהלך התחייה הלאומית נעסוק בפרקים הבאים, ועד אז שלום וברכת נחמת ציון וירושלים במהרה בימינו אמן.